otro. ט"ו בשבט, נפקא מינה, במצוות להיות בארץ, אנחנו אומרים שט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות. אז יש לזה נפקא מינה לגבי תרומות ומעשרות ולגבי עולה. אני מדבר יותר על העניין הזה של עולה. גמרא במסכת ראש השנה, דף ט' עמוד ב', לא, אבל אין אחד הנותח, אחד מעביר, אחד מרכיב ערב שביעית. אז זה קשור להתחלת הוראה קשורה לשביעית. 30 יום לפני ראש השנה, עד ראש השנה, מותר לקיימן בשביעית. פחות מ-30 יום, זה ראש השנה, אבל עד ראש השנה, אסור לקיימן, אסור לקיימן. אז זה לגבי שביעית, 30 יום נוסף שנה. ופירות נטייה זו, זאת אומרת, הפירות שדיברנו עליהן קודם, שהיה 30 יום לפני ראש השנה, אסורים עד ט"ו בשבט, אם לא עולה עולה, אם זה לוואי, לוואי. אז אומרת לנו פה הביתה, שלגבי פירות, לגבי עולה, מה שקובע זה ט"ו בשבט, אבל מדברים פה על כך שיש הבדל בין שתלו את זה לפני 30 יום לראש השנה, ובין אם שתלו את זה בתוך 30 יום. כלומר, מצד אחד יש לנו פה את העניין של ט"ו בשבט, שזה נקודת הסיום. נטייה זו אסורים, פירות נטייה זו אסורים עד ט"ו בשבט. ומצד שני, נקודת ההתחלה, מה שקובע פה זה ראש השנה. זה לא ט"ו בשבט. שאלה האם שקלו את זה 30 יום לפני ראש השנה או לא 30 יום, ובעצם זה לא 30 יום, זה כי אנחנו צריכים גם שיהיה שלוש שבועיים של עד שהנטייה נקלטת בקרקע ונשרשת. לכן בעצם מה שקובע זה ט"ו באב. ט"ו באב הוא התאריך הקובע לעולה. אם שתלת לפני ט"ו באב, אז הרווחת שנה לעולה. אם שתלת אחרי ט"ו באב, אז צריך לחכות שנה נוספת. זה מה שכתוב פה בברייתא, כן? יש משום מה, בדור שלנו, אנחנו חושבים ט"ו בשבט חג הנטיות, אז חושבים שט"ו בשבט קובע בנטייה לעולה. פעם פגשתי מישהו בט"ו בשבט ככה, מהר מהר, אני צריך להספיק לשתול היום, מהר מהר, לפני השקיעה, כדי להרוויח שנה של עולה. אז כמובן זה טעות, אין איזשהו ניסוד, זה שטויות, כן? הזמן שקובע זה ט"ו באב. כיוון שאנחנו אז יכולים להחשיב את זה כשנה, כי יש לנו שבועיים של השרשה ועוד חודש. חודש נחשב לשנה מניין. אבל הסיום הוא בט"ו בשבט. אז יוצא פה איזשהו דבר משונה, שאנחנו מתחילים בזמן ההתחלה מה שקובע את ראש השנה, שזמן הסיום מה שקובע את ט"ו בשבט. אז זה גורם פה כמה שיטות בראשונים, כפי שנראה תכף. לפי הדבר הפשוט, כאשר מונעים את הנטייה, אז עדיין אין לה גדר של אילן, היא לא מוגדרת כאילן. כיוון שהיא לא מוגדרת כאילן, אז ראש השנה זה מה שקובע לגביה. כאשר אנחנו הולכים את הפירות אחרי 3 שנים, אז זה כבר נחשב אילן. כיוון שזה כבר נחשב אילן, אז מה שקובע זה ט"ו בשבט. כלומר, העץ הזה בעצם מחליף, תוך כדי הגידול שלו, הוא מחליף את הזמן שלו. כיוון שהוא מחליף גם את המעמד שלו. כן? כששתלו אותו, הוא לא היה מוגדר כאילן, הוא היה מוגדר כנטייה. ונטייה, מה שקובע זה ראש השנה, כמו כל הדברים. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על עולה, על הפירות, אחרי 3 שנים, זה כבר אילן, כיוון שזה כבר אילן, לכן מה שקובע זה ט"ו בשבט. אז בעצם הוא מחליף, תוך כדי הגידול שלו, מחליף את ההגדרה שלו של שנה. ואז בעצם מה שקורה, קורה שאנחנו צריכים יותר מ3 שנים. כלומר, אם שתלנו את העץ בט"ו באב, אז עד ראש השנה זה שנה אחת, עוד ראש השנה זה שנתיים, עוד ראש השנה זה 3 שנים, אז הוא כבר גמר 3 שנים. אבל מכיוון שעכשיו הוא אילן, והאילן, השנה שלו מסתיימת בט"ו בשבט, אז הוא צריך לחכות עכשיו עד ט"ו בשבט. אז יוצא שהוא מחכה 3 שנים, ועוד הזמן של ט"ו בשבט, בגלל שהשנה שלו השתנתה. כן? משל, למה הדבר דומה? מישהו שיש לו שמירה בלילה, מ-1 עד 4, אז הוא צריך לשמור 3 שעות. מ-1 עד 4, זהו, זה השמירה שלו, 3 שעות. אבל הוא צריך לשמור באחד. ובשעה 2, פתאום התחלף השעון. אז השעון החזיר אותו ל-1. אז הוא ישמור עד 3, אבל בפועל הוא שמר 4 שעות. כיוון שהשעון התחלף פה באמצע השמירה. כן? אז כאשר השעון מתחלף באמצע השמירה, אז יכול להיות שמ-1 עד 4 זה לא 3 שעות, אלא זה 4 שעות. יכול להיות בגלל אחר שזה הפוך. כי אם השעון מתחלף בגלל השני, זה לא רק שעתיים, מ-1 עד 4. כן? זאת אומרת, כאשר אנחנו משנים את המערכת שבה אנחנו נמצאים, אז ממילא הזמן משתנה. אז אותו דבר פה. הנטייה הזאת בהתחלה, הזמן שלה היה השעון שלה, היה השעון של ראש השנה. כיוון שהשעון שלה של ראש השנה, אז צריך לשתול אותה בט"ו באב, כדי שיחשב שנה. אבל באמצע היא הפכה להיות אילן, ואילן זה שעון של ראש הט"ו בשבט. אז כיוון שאילן הוא שעון של ראש הט"ו בשבט, עכשיו בשנה השלישית, כשמגיע ראש השנה, עדיין השנה לא הסתיימה, כיוון שהשנה של ראש הט"ו בשבט, ולכן הוא צריך לחכות את ט"ו בשבט. כך ניתן להסביר את ההנחה הזאת. נראה לי שזה מה שאלה שאני מתכוון להסביר. ואף כפי שאמרנו שעלתה לו שנה, כן? כלומר, בהתחלה כששתנו אותה, אם חלטו הגבלות לאחר עוד השנה השלישית, מיד, עדיין אסורים עם הרמית שהוא מעולה. שאף כפי שעוד השנה תשרה לנטייה. ט"ו בשבט ראש השנה לאילן, וזו כבר נעשית אילן. לפי לכן שנתה מתחדשת לצאת מדעולה עד ט"ו בשבט. כן? בהתחלה זה נטייה, אחר כך נהפך להיות אילן. זה לכאורה הסבר פשוט. אז אם אנחנו מבינים ככה, אז לא צריך להיות שום חריגות. בכל מקרה צריך שיהיה לפני ט"ו באב, ובנטייה מה שקובע זה ראש השנה, ובכל מקרה בסיום מה שקובע זה ט"ו בשבט. אבל יש בראשונים, שלא הבינו ככה, יש הרבה שיטות ראשונים. הכי מכן פה זה הרך. הרך מבין שבכלל ט"ו בשבט זה לא אחרי 3 שנים, אלא אחרי 2. שאם הוא שתה בט"ו באב, ראש השנה נגמרת שנה, ראש השנה הזה נגמרת שנה, וט"ו בשבט נגמר עוד שנה. ואז בעצם הוא לא צריך בכלל לחכות לשלוש שנים שלמות. הוא כבר, בט"ו בשבט של השנה השלישית, כבר פעולות מותרים. אבל זה שיטה שהיא קצת בעייתית, ולכן אנחנו כרגע לא נתייחס אליה כבר, אולי בהמשך. השיטה שחולקת זה שיטת הרמב"ם וכמה וכמה ראשונים. שהם אומרים יש הבדל. אם הוא שתה בט"ו באב, נכון, הוא צריך לחכות עד ט"ו בשבט, בשנה אחרי 3 שנים. הוא שתה בט"ו באב, ראש השנה זה שנה, עוד שנה, עוד שנה, וט"ו בשבט. אבל אם הוא שתה בתוך 30 יום לפני ראש השנה, אז השנה הזאת לא נחשבת לי. כיוון שהוא בתוך 30 יום, הוא שתה באמצע אלול, בסוף אלול. אז עכשיו מגיע ראש השנה וזה לא כלום. כי השנה לא נחשבת לו. כדי שהשנה תחשב לו, הוא צריך 30 יום. אז עכשיו, אומר הרמב"ם, אז שיגיע ראש השנה הבא, הוא יסיים שנה. שיגיע הבא ראש השנה, הוא יסיים עוד שנה. כשיגיע ראש השנה השלישי, 3 שנים. במקרה כזה לא צריך לחכות לט"ו בשבט. כיוון שהוא חיכה 3 שנים שלמות, כיוון שהוא שתה לזה בחודש אלול, אז הימים, אז ראש השנה, לא תחשבו לו שנה. אז הוא חיכה 3 שנים שלמות. אז אם הוא חיכה 3 שנים שלמות, אז זה מספיק. לא צריך לחכות לטו בשבט. לחכות לטו בשבט זה רק כאשר השנה הראשונה היא לא שנה שלמה. כאשר הוא שתל בטו באב, או בתמוז, או בניסן, אבל הוא לא חיכה שנה שלמה. שנה הראשונה בעצם הייתה שנה שאמרנו מקצת שנה ככולה, לא חיכה שנה שלמה. אז בגלל זה, אז באמת, צריך לחכות לטו בשבט אחרי ראש השנה השלישית. אבל, אומר הרמב"ם, אם הוא עשה 3 שנים שלמות, כיוון שהוא עשה 3 שנים שלמות, אמרנו, לא צריך לחכות לטו בשבט. זה שיטת הרמב"ם. ויש הרבה ראשונים שחוקים על זה. בעל המאור, חולק על זה, אם ראיתם פה, שיש לו פה בעל המאור, חוזרות, בעל המאור על הריף, מביא את השיטה הזאת וחולק עליה, רש ברידווה, הרבה ראשונים חוקים, ויש גם הרבה ראשונים שמסכימים הרמב״ם. לא, זה היחידה. בעצם בשולחן ערוך פסקנו הרמב״ם בעניין הזה. נאמר שהרבה פוסקים, למעשה, זאת השיטה שקובעת. אם הוא שותק באמצע אלול, אז הוא לא צריך לחכות לטו בשבט, ובראש השנה הרביעי בעצם, זה רביעי כי ראש השנה הראשון זה עדיין לא כלום, אז יצאנו מידי חיוב לידה. אז צריך להבין לפי הרמב״ם מה הסברה פה. כן, מה נחשבים אתה אומר שהוא נהיה אילן? ולגבי אילן, הוא ראש השנה זה טו בשבט, אז מה זה עושה שהוא השלים 3 שנים? הרי בסופו של דבר צריך לחכות לטו בשבט. מה עוזר לי להגיע לראש השנה? טו בשבט זה ראש השנה של האילן. ראש השנה של תשרי, שנת האילן, הוא כמו, לא יודע, כמו כל תאריך אחר, כמו ראש חודש אלול, ראש חודש חשוון, מה נותן לראש השנה? אם אנחנו אומרים, שטו בשבט זה ראש השנה לאילנות. אז מה פתאום השנה השלישית מסתיימת בראש השנה? אז מה אם הוא ריקה 3 שנים? אז יצא לו קצת ארוך. נו, כמו שאמרנו, אפשר גם לעשות שמירה מיחד אדם, אבל לשמור 4 שעות. אז יצא ארוך, מה אפשר לעשות? אבל אם באמת יש בריא שטו בשבט זה ראש השנה לאילנות, אז מה עוזר לי ש3 שנים הם 3 שנים שלמות? יש על הריף שיטת הדבר שהוא לא מזכיר את הרמב״ם, הוא מביא מישהו שסובר גם ככה והוא מפרש את השיטה הזאת. אז אנחנו תכף נסביר את זה ואחר כך נראה קצת בפנים שהוא אומר את זה. דיבר זה רבי יהודה בר ברכיה. זה הריבר. אז זה מופיע על הריף. אז הוא אומר דבר כזה. בעצם לפי הרמב״ם, יש פה 2 מלאכות, 2 ספירות. ואנחנו צריכים, כדי לצאת מעולה, לצאת לרחובת 2 הספירות. אבל זה לא ספירה אחת, זה לא כמו שאני הסברתי קודם. קודם הסברתי שמדובר בספירה אחת, שפשוט היא מתחלקת באמצע. כן? שחלק מהזמן הוא שייך לספירה של ראש השנה, וחלק מהזמן ראש השנה שלו זה טו בשבט ברגע שהוא נעשה אילן. אבל לפי הרמב"ם הוא אומר לו, יש לך 2 ספירות, מה התחלה? יש לך ספירות של שנים, ויש לך ספירות של טו בשבט. אז הוא צריך 3 פעמים לעבור טו בשבט ו3 פעמים לעבור ראש השנה. אז אם הוא שתל את טו באב, עכשיו ראש השנה שנה אחת, עוד ראש השנה שנה שנייה, עוד ראש השנה שנה שלישית. אז ראש השנה הוא עבר 3 פעמים, אבל טו בשבט הוא עבר רק 2 פעמים. כי הוא שתל בין טו בשבט לטו באב. אז לגבי לגבי ראש השנה, לגבי השנים של ראש השנה, אז זה נחשב מקצת שנה כשנה. אז יש לנו פה שנה שלמה, אז הוא עבר 3 שנים. אבל לגבי ט"ו בשבט, עדיין הוא עבר רק פעמיים. אז לכן הוא צריך לחכות בשנה הנוספת עד ט"ו בשבט. אבל אם הוא שתל בחודש של אלול, אז נכון, ראש השנה הראשון זה לא כלום. אבל ט"ו בשבט הראשון הוא כבר ט"ו בשבט. אז אם הוא עושה עכשיו 3 שנים שלמות, אז הוא עושה 3 פעמים עשר שנה, ו3 פעמים ט"ו בשבט. אז זה כבר מספיק. כלומר, לא מדובר על ספירה שמתחלקת באמצע, אלא מדובר על 2 ספירות. מכיוון שהנטייה הזאת בהתחלה היא נטייה ואחר כך היא אילן, אז צריך לספור אותה גם לראשי שנים וגם לראשי שנים לאילנות. כיוון שצריך לספור אותה, סופרים 2 ספירות, אבל כל ספירה אתה סופר אותה בפני עצמה. אז ממני, אם יש לך 3 שנים שלמות, אז היה לך 3 פעמים ראש השנה, ו3 פעמים ט"ו בשבט. אז אם כך, אתה לא צריך לחכות לט"ו בשבט בשנה הרביעית. אתה צריך לחכות לט"ו בשבט בשנה הרביעית, כאשר השנה הראשונה היא לא הייתה שלמה. כאשר בשנה הראשונה לא היה לך ט"ו בשבט, אז אתה צריך לחכות לט"ו בשבט בשנה הרביעית. ברור ההסבר הזה, בואי זי. עוד פעם. טוב, תשאר כל.
יש לנו מה
הסברה
מה?
אז תכף, בואו נראה. אני קורא פה בחידוש הרבן יהודה ברח הריבה בלעריף. בסדר? במקרה הרגיל, אבל מי ששלמו 3 שנים לחשבון תשרי, הפירות אסורים משום עולם מאותו תשרי ט"ו בשבט, מפני שעדיין 3 שנים לאילן, כן, אילן זה ט"ו בשבט, וגם כשיגיע תשרי רביעי, עדיין אסורים הפירות לאכלם ולא פדיון, זה כמו משהו אחר, זה עניין של נטע רבעי. והיינו זה כמר אם לא עולה עולה, אם לא עולה עולה, אבל בנוטע פחות מלמד יום לפני ראש השנה, אם הוא שותה באמצע אלול, פחות מלמד יום לפני ראש השנה, או לאחר ראש השנה, זה אנחנו עוד מעט נראה. אין שנות העורלה והרביים נמשכות על ט"ו בשבט, כי לחשבון ט"ו בשבט שהוא ראש השנה לאילן, כבר נשלמו השנים בט"ו בשבט שעבר, אם לעורלה עורלה, אם לרביים לרביים. ומאותו ט"ו בשבט התשרי נאסרו הפירות משום גזירת הכתוב שאמר זה תשרי ראש השנה לנטייה. כן? זאת אומרת, בעצם אילן מההתחלה אתה יכול להחשיב אותו כתוב בשבט. כן? אתה מתחיל את הזמן של ט"ו בשבט מההתחלה, מהרגע שאתה שותה. אז אם שתלת בסוף אלול, הגיע ט"ו בשבט, גמרת השנה. עוד ט"ו בשבט עוד שנה, עוד ט"ו בשבט 3 שנים. אז לגבי הסדרה של ט"ו בשבט, כבר בט"ו בשבט השלישי אמרת 3 שנים. אבל נטייה ראש השנה שלה זה ראש השנה, זה לא ט"ו בשבט. כיוון שנטייה ראש השנה שלה זה ראש השנה, אז צריך גם 3 שנים של הנטייה. אז לכן אתה צריך גם 3 ראשי שנים. לא מספיק 3 פעמים ט"ו בשבט, אתה צריך 3 ראשי שנים. אבל אם שתלת באלול, אז כעבור בראש השנה של השנה אחרי זה, אז יש לך 3 שנים שלמות. 3 שנים שלמות, זה כולל גם 3 ראשי שנים, וגם 3 ט"ו בשבט. אז אם ככה זה בסדר. לא, צריך לחכות עד ראש השנה, כי השנה הזאת לא נחשבת לו. כי אם הוא שאתה באמצענו, אז השנה הזאת לא נחלת לו, אז ראש השנה הבא הוא יהיה ראש השנה הראשון. אז הוא צריך לחכות שלוש שנים עד ראש השנה. אבל בתוך אותם שלוש שנים הוא גם עבר שלוש פעמים את העניין של ט"ו בשבט. אז לכן זה בסדר. זה שיטת הרמב"ם. בעל המאור מביא את השיטה הזאת, אבל הוא חולק עליה. וגם הריב"ב מביא פה בעל המאור שחולק. כן, הריב"ב הוא היה ממשפחה של בעל המאור, הוא היה נכד או נין של בעל המאור. בכל אופן, אז הם זורים כנראה, לכאורה, זורים כמו שאמרנו, שהזמן, מערכת מתחלפת באמצע. כיוון שמתחלפת באמצע, אז ראש השנה האחרון הוא כבר אין לו משמעות. כיוון שזה אילן. אם זה אילן, אז ראש השנה של תשיעה לא שום משמעות. לכן החברה, לחכות לט"ו בשבט, כן? כלומר, זה לא שתי מערכות, זה לא שיש פה שתי שמות. אם יש לזה שם של נטייה, ששתלו את זה, זה היה ראש השנה. ואז התחייבת בשלוש שנים של ראש השנה, ויש לזה של אילן, ולכן אתה מתחייב גם בשלוש שנים של אילן, אלא זה מערכת אחת, על מערכת אחת שמתחלפת באמצע. כיוון שמתחלפת באמצע, אז אתה צריך להגיע לט"ו בשבט השנה הרביעית, וזה לא משנה אם שתלת את זה בט"ו באב, או בניסן, או גם אם שתלת בסמוך לאלול, ואתה צריך לחכות שנה שלמה נוספת, אתה צריך לחכות עד לט"ו בשבט, זה ההסבר, אני חושב, לפי השיטה הזאת של בעל המאור. הריטב"א גם כן נוקט כבעל המאור, אבל הוא מסביר את זה בצורה אחרת, כן? לא מבין כל כך בחקלאות, כלומר אני לא מבין בכלל בחקלאות, לכן אני לא יודע אם כמה המציאות של הריטב"א היא המציאות שקובעת. אבל הוא אומר, הריטב"א דבר כזה, שכל כיוון שחונק בין תשרי לשבט, כלומר, באילן מה שקובע זה חנוכה. אז כל ההבדל בין הרמב״ם לבין בעל המאור זה מה שחנת בין תשרי לשבט. לפי בעל המאור זה עדיין עורלה, הט"ו בשבט, ולפי הרמב״ם זה לא עורלה, כיוון שעבר ראש השנה, כן? אז ההבדל הוא בתקופה הזאת. בתקופה הזאת בדרך כלל אין חנתה. זה לא הזמן של החנתה. כן, כמו שאמרת, אני לא חקלאי, אבל ככה הראש אומר, שממילא אין חנתה בתקופה הזאת כמעט. אז אולי זה לא מתכוון כל כך, אבל בימינו אני חושב שיש. בימינו כל החקלאות היא משתנית. כן, אם יש לך עצים שנותנים פירות פעמיים בשנה, אז יש לנו חנתה כנראה גם לפני ט"ו בשבט. בכל אופן, אז אומר הריטב"א דבר כזה. כל שחונת בין תשרי לשבט, אינו אלא מחמת יניקת מים שלפני ראש השנה ושרף שעליו בו מחמת אותם מים ואותה יניקה הוא שהוציא פירות אלה. אם ככה זנה כתוב לפירות אלו, כאילו חנתו קודם תשרה. כן? אומר הריטב"א, זה שזה חנת עכשיו בראש חודש כסלו, אבל המים שלו זה מים של שנה שעברה, אז מה שקובע זה המים. אז כיוון שהמים של שנה שעברה, כאילו הוא חנת שנה שעברה. אז כיוון שכאילו הוא חנת שנה שעברה, ושנה שעברה זה עוד היה עולה. אז לכן הוא עולה. אז לכן ראש השנה של תשרי הוא לא מועיל, הוא לא יכול לסיים את שנת העולה. כן? זו הטענה שלו נגד הרמב״ם. הרמב״ם אומר, בראש השנה של תשרי מסתיים את שנת העולה. הריטב"א אומר, בשום מקרה אין דבר כזה. כי ראש השנה הוא לא נפקא מינה בכלל, מכיוון שכל ה... העניין של המים זה מים של קודם. אם אני צריך לחכות עד ראש השנה, תחכה עד ט"ו בשבט. כי כל מה שחנת עד ט"ו בשבט, המים שלו הם משנה שעברה. זו הטענה של הריטב"א. כן? כיוון שחונת בין תשרי לשבט, אינו אלא מחמת יניקת מים שלפני ראש השנה. אם כך זנה כתוב לפירות, כאילו חנתו קודם תשרי. אז אם ככה, אז מה ראש השנה עוזר לי? כן, אז רואים פה, הלך פה על המים. טוב, יכול להיות שלפי הרמב"ם, מה שחובר זה לא המים. יכול להיות שלפי הרמב"ם, כמו שאמרנו, העניין של המים כבר גמרנו אותו בט"ו בשבט. כן? זה שצריך לחכות למים, זה כבר גמרנו את זה בט"ו בשבט. כן, אבל כיוון שט"ו בשבט זה עניין שיעטו רוב גשמי שנה, כן? אז לגבי החמתה, קבעו שהמים הם המקומיים. ברגע שהתורה החדשה את ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנו. אז מבין הריב"א שהמשמעות היא שמה שקובע זה המים. כן? ולכן, הוא אומר, זה מים של שנה שעברה. אם כי זה, כן, המים של שנה שעברה הם נגמרו באדר של שנה שעברה. אנחנו כרגע נמצאים בכסלו. זה קצת עבר הרבה זמן מהמים האחרונים, כן? לא שאנחנו נמצאים סמוך לחורף והחמתה היא רק עכשיו, אז בכל אופן אומר הרדווה, החמתה של עכשיו זה תלוי במים של שנה שעברה. אז לפי הרדווה בעצם כל העניין עניין של המים. אז לכאורה, אז בכלל גם בהתחלה היה צריך ללכת לפי ט"ו בשבט. למה בהתחלה עוד השנה חשוב? תתחיל את הסביבה מההתחלה, לפי ט"ו בשבט. אז אם הכי מאמין, אז הרב אומר, באמת היה צריך להגיד ש... ט"ו בשבט הראשון הוא קובע, אבל זה גזירת הכתוב, הוא אומר, אם דומה לכולו פירוש, למה חכמים שנתן 30 יום בראש השנה, נתן לו שנה. הרי לפי האמת לא נתן לו שנה, ט"ו בשבט. כן? ואם ככה, אז הוא אומר, כל שנתה 30 יום לפני ט"ו בשבט, עלתה לו שנה. אז למה צריך את ראש השנה? בכלל, זה גזירת הכתוב, שצריך את ראש השנה. לא. אז מה שצריך לפתור פה עם גזירת הכתוב, כן? אז הרדווה הולך על העניין של המים, אז הוא לדעתו, רק המים קובע. אז אם רק המים קובע, אז בעצם ט"ו בשבט היה צריך להיות מספיק, שלוש פעמים ט"ו בשבט. אבל ראינו ששלוש פעמים ט"ו בשבט זה לא מספיק, כי אתה צריך בהתחלה את ראש השנה. אז הוא אומר, זה גזירת הכתוב, מתחילים בראש השנה. אבל כמו שאמרנו, בעצם, זה נתן פה איזשהו הסבר, שלא הכל הולך לפי המים, אלא שהנטייה הזאת היא משנה את המעמד שלה. מכיוון שהיא משנה את המעמד שלה, ולכן, יש פה מקום להבין את זה, שצריך לחכות לט"ו בשבט, כמו שניסינו לדייק פה בלשון של רש"י. שראש השנה תשרה לנטייה, ט"ו בשבט ראש השנה לאילן, וזו כבר נעשית אילן. כלומר, קודם היא הייתה נטייה, ועכשיו היא אילן. אז אתה לא צריך פה להגיד שהכל זה לא רק בט"ו בשבט. באמת, בהתחלה ראש השנה קובע, אחר כך ט"ו בשבט קובע, לא צריך להגיד שזה גזירת הכתוב, במובן הזה. בכל אופן, לפי הרמב"ם זה לא תלוי במים של השנה הרביעית. ברגע שראש השנה הגיע זה כבר בסדר, וכפי שאמרנו, כנראה ההסבר הוא שאני צריך את שתי הספירות, לתת את זה חובת שתי הספירות, אז אם יש לך שלוש שנים שלמות, לתת את זה חובת שתי הספירות, לכן זה בסדר. לא, אבל העניין הוא זה הדין, הדין של המים, הוא קובע שמה שקובע זה ראש השנה, הוא מגדיר לך את ראש השנה כדבר הקובע. לכן הוא אומר, קורנית היה צריך להספיק אפילו שלוש פעמים ט"ו בשבט. אם שתת אפילו שתת בחודש חשוון, יהיה ט"ו בשבט, אז גם הנטייה הזאת היא משתמשת במים של שנה שעברה. כבר הייתי משתמש במים של שנה שעברה, אז זה יכול להיחשב לו כבר שנה, כן? כלומר, צריכה לעבור שלוש תקופות של גשמים, נגדיר את זה ככה או משהו כזה. זה, לכאורה אפשרות להסביר את העניין הזה. ואז מה שאנחנו אומרים בעצם, שלפי הרך, הרך שאמר שזה ט"ו בשבט בשנה השנייה, אז הרך סובר שאני בכלל לא צריך את הספירה של ראש השנה, אלא הספירה היא ספירה של ט"ו בשבט, ולכן ט"ו בשבט של ראש השנה זה בסדר. כלומר, מספיק ספירה אחת. לפי הרמב"ם אמרנו שזה שתי ספירות. לפי הרמב"ם זה ספירה אחת אבל שהיא מתחלפת. ולפי הרב זה ספירה אחת שהיא ספירה אחת וגמרנו. אז לכן, ברגע שבשנה השנייה הגיעה ט"ו בשבט, שהספירה של ט"ו בשבט נגמרה, כמו שלפי הרמב"ם הספירה של ט"ו בשבט נגמרה, אז גם לפי הרב היא נגמרה. אלא, לפי הרמב"ם זה לא מספיק, אתה צריך גם לחכות לספירה של ראש השנה. כי אתה צריך שתי ספירות. אבל לפי הרך מספיק ספירה אחת. לכן, במקרה כזה, ברגע שאני אטוב את שבאתי מה? כן, נכון, זה עקרונית, אתה צודק, תכף אנחנו נעסוק בשאלה הזאת יותר ברחבה. אבל בכל אופן, יש פה איזשהו לימוד שההתחלה היא בראש השנה. וכמו שהרמב"ם אמר, שזה יתרד הכתוב, שנקודת ההתחלה היא צריכה להיות ראש השנה. יש פה רמב"ם. עכשיו אנחנו עוברים לשאלה מה קורה כששוקלים בין ראש השנה לבין ט"ו בשבט. עד עכשיו דיברנו אם שוקלים מט"ו באב או מט"ו בשבט ועד ט"ו באב, ומה קורה באלול. מה קורה אם שוקלים בין ראש השנה לט"ו בשבט? לפי הבעל המאור, לפי הרדב"ן, אז אין שום הבדל, זה לא משנה בכלל, כן? לא משנה אם שתלת באמצע אלול, או ששתלת באמצע חשוון, באמצע כסלו, זה לא משנה. אתה צריך לחכות שלוש שנים, שלוש ראש השנה, ואחרי זה ט"ו בשבט. אז זה בכלל לא משנה. אבל ברמב"ם, אנחנו מוצאים פה את הרמב"ם, עושה הבחנה מסוימת בין המקרים. לכן יש פה מחלוקת בהבנת הרמב״ם. כן, אני אגיד לכם קצת את ההלכות ברמב״ם. זה לראות מעשר שני בני דרווי פרק ט'. אני מתחיל מהלכה ח', ככה כדי להיכנס למסגרת. ואחר ותשרה ראש השנה לעורלה ולרווי. אז זה באחד התשעי. ממתי מונים להם משעת נטייה. ולא מונה בראש השנה לראש השנה, את אדם לביום בשנה, חשובים שנה. כלומר, אתה לא צריך שנה שלמה, זה אדם לביום בשנה, חשובים שנה. והוא שתקלוט את הנטייה קודם 30 יום, וכמה זמן הקליטה לכל העילנות? שתי שבתות. נמצאת על המיל. שנותה ממדלת יום קודם ראש השנה, נותה לו שנה. כן? ואז לכאורה, אם נתן לו שנה, זה מספיק שלוש שנים. הוא אומר, ואבא לפיכם, אין פירות הנטייה הזאת מותרות בעולה, אלא ברביעית עד ט"ו בשבט, שהוא ראש השנה לאילנות. כיצד? נוטע אילן מאחר בט"ו בשבט, בט"ו באב, בשנה עשירית ברבי, הרי הוא בתוך נורלה ט"ו בשבט בשנת י"ג. וכל מה שהוציא אילן מתוך נורלה, הוא אומר, לא, כפי שנקראו לאחר כמה ימים. ומט"ו בשבט משנת י"ג, וכולי, זה רבעי. עכשיו, אומר הרמב"ם, נטען בי"ו באב משנת עשר, לא עבדה לו שנת עשר, כן? אם הוא י"ו באב, כאילו שהוא שפה באלול, אז השנה הזאת כבר לא עבדה לו. אלא הרי הוא עורלה שנת י"ד, י"ב, י"ג, כולה. אבל זהו, לא צריך ט"ו בשבט. זה מה שכבר אמרנו. הרי העולם מביא להלך לבית ולגים אל כולה, והרי עולת הרווי מראש השנה של שנת י"ד. כן, הוא לא עולת הרווי מטו באב, הוא עולת הרווי מראש השנה של שנת י"ד. אז זה ברור. עכשיו הלכה י"ה, וכאן הרייבד יש לו השגה, הרייבד חולק עליו וכו'. אבל עכשיו הלכה י"ה. נתן נטייה מראש חודש תשעה ט"ו בשבט. כן? זה המצב הנוסף, שלא דיברנו עליו. כאן נגמרו לי איך להבין את הרמב״ם. אז עשינו לב טוב ללשון של הרמב״ם. נתן נטייה מראש חודש תשעה. עד את ו' בשבט, עונה לג' שנים, מיום ליום לאורלה, ומיום ליום לרווי. רק אנחנו מקשיב, ראיתי לגאונים דברים בשמון עולה ולווי, אין ראוי להרוא, להערך ולהשוב עליהם, בוודאי אתם סופרים להם, הוא מתכוון לדברי הרך וזה, לא, זה לא חשוב. אבל מה הרמב"ם אומר פה? אם הוא שתן מראש השנה כתוב בשבט, אז הוא אומר, מונה ג' שנים מיום ליום. מה זאת אומרת מיום ליום? אז כאן יש מחלוקת. כסף מישהו גיבש אותו. זאת אומרת, אם הוא שתן בראש חודש כסלו, אז שלוש שנים יגמרו בראש חודש כסלו. זה הכוונה מיום ליום. כלומר, אנחנו חורגים מהשנים הכלליות, מהגדרת ראש השנה הכללית, אנחנו עוברים לשנים אישיות, ספציפיות, של האילן הזה. האילן הזה, סופרים לו שלוש שנים שלו. שתלו אותו בראש חודש כסלו, הוא יחכה עד ראש חודש כסלו, בעוד שלוש שנים, עברו שלוש שנים. זה נקרא מיום ליום. כך כסף מי שמבין את הרמב״ם. ואז יוצא לפי הרמב״ם, יש לנו בעצם שלושה זמנים של ספירות. מט"ו בשבט עד ט"ו באב, אז מחכים לט"ו בשבט בשנה הרביעית. מט"ו באב עד ראש השנה, מחכים לראש השנה הרביעית. מראש חודש כסלו, מחכים שלוש שנים עד ראש חודש כסלו. כך הכסף מי שמבין את הרמב"ם, אבל יש הרבה שהתקשו מאוד בעניין הזה. מה העניין של יום ליום? אם אתה ראש חודש כסלו, זה ראש השנה לאילנות. ראש חודש כסלו זה לא ראש השנה של השנה. זה לא ראש השנה של אילנות. זה לא ראש השנה בכלל. אז מה פתאום ראש חודש כסלו יכול להיחשב פה? כן? אז לכן אומר הרדב"ז, הרי מיום ליום שכתב, אי אפשר לפרש מראש השנה לראש השנה. שהרי חסרו, כאשר כתב הרי בצד. גם אי אפשר לפרש מיום הנטייה ממש. אם כן, מה אמרו ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות למה היא לחטא? אלא ודאי מט"ו בשבט לט"ו בשבט כאמר. כלומר, הרדב"ז מבין שבמקרה כזה הוא יצטרך לחכות גם כן לט"ו בשבט. שמיום ליום כוונה לט"ו בשבט. כך הרדב"ז להבין את הרמב"ם. הוא אומר, אי אפשר לפרש מיום הנטייה ממש. אם כן, מה שאמרו ט"ו בשבט, או שזה אילנות, זה מה הלכתה. כן? אם אתה אומר שאתה סופר באופן פרטי לכל עץ ועץ, אז בשביל מה קבעו שט"ו בשבט ראש השנה לאילנות? כל עץ יש לו את היום הולדת שלו. כן? שאת לא עובר בראש חודש כסלו. כשאומרים בן שנה יעשו לו יום הולדת, יום הולדת, יום הולדת בא. וזהו, ושנה שלישית, גמרנו, לא צריך יותר. אז מה אתה צריך להגיד שראש שנה זה ראש שנה לאילנות? אנחנו אמרנו הרדב"ז, אי אפשר להסביר ככה את הרמב"ם. אבל הכסף משנה, הוא מביא את החולקים הזה. בסופו של דבר, ככה הוא מסביר את הרמב"ם. כן? הרייבד מבין ברמב"ם כמו הרדב"ז, הרמב"ם מבין כמו הרייבד. אבל הכסף מי שאומר, מה שכתב מט"ו בשבט לט"ו בשבט, אינו מדוקדק שכבר אפשר שיהיה קודם לכם, או אחריכם. כי המניין הוא מיום הנטייה. ועוד יודעת ימים של קליטה ופשוט הוא. זהו. אתה אומר כזה משנה. המניין הוא מיום הנטייה. שלוש שנים של יום הנטייה, אחרי תסוף את 14 יום של הקליטה, זה שלוש שנים של העולם. נאמר לי את זה העניין. זה בעצם הדרך של הכסף משנה. אז מילא, תגיד, יש שתי אפשרויות לספור שלוש שנים. או שלוש שנים לפי הספירה הכללית של ט"ו בשבט, או שלוש שנים לפי הספירה הפרטית. אבל אם אתה עובד שלוש שנים לפי הספירה הפרטית, אז היית צריך, גם אם שתת את זה באלול, לספור עד אלול. כשאתה סותר באלול, אתה לא סופר עד אלול. אתה מחכה בראש השנה. ולעומת זאת, כשאתה סופר מכסלב, אז עד כסלב אתה גומר. ברור מה שאמרתי עכשיו. אם שתת את זה בראש חודש אלול, אז מה אמרנו, אתה צריך לחכות, חודש אלול לא נקרא. כן? כי יש לנו דל יום. אז אתה צריך לחכות עד ראש השנה הבא, עד ראש השנה הראשון, אחר כך עוד ראש השנה, עוד ראש השנה. כלומר, אתה לא אומר, בואו נעשה יום הולדת לעץ הזה, ובראש חודש אלול, אחרי שלוש שנים, הוא יהיה מותר. למה? אם אתה אומר, אפשר לספור או לפי הכלל, או לפי הפרט, אז תחליט. אז גם כששתת בראש חודש אלול, אז תלך לפי הפרט. ואחרי שלוש שנים, בראש חודש אלול, יהיה מותר. למה אתה צריך לחכות לראש השנה הבא? כן? מה שיוצא פה זה דבר מאוד מעניין. כן? כי מצד הסברה, לא כל כך קל להסביר אותו. מה שיוצא פה זה ככה. אמרנו ברמב"ם שיש שתי ספירות. יש ספירות של ראשי שנים, ויש ספירות של אילנות, של ט"ו בשבט. לפי הרמב"ם צריך לעבור שלוש פעמים ראש השנה, ושלוש פעמים ט"ו בשבט. אז עכשיו יוצא ככה. לגבי הספירה של ראשי שנים, אין ספירה פרטית. בכל מקרה אתה צריך לעבור שלוש פעמים ראשי שנים. ולכן, אם שאתה לדבר אלול, זה לא יעזור. כי ראש השנה הזה לא נחשב, אז אתה צריך להגיע עוד שלוש פעמים לראש השנה. כן? לגבי הספירה, המערכת של השנים, אין ספירה פרטית. אבל לגבי המערכת של הט"ו בשבט, גם יש ספירה פרטית. והדרבה לספור מראש חודש כסלו ומראש חודש כסלו. כן? זה מה שרוצה פה לפי הבנת הכסף משנה ברמב"ן. שלוש שנים, כן? אז יש המחלוקת, איך סופרים את זה? אם זה שלוש שנים, שלוש שנות, שלוש וכולי, כן? אז יוצא לפי הרמב״ם שיש לו שתי ספירות. הספירה של השנים זה ספירה של ראשי שנים. כמו שסופרים כל ראשי שנים, שבאחד זה תשאר את ראש השנה, ואם שתפת לפני דוגר ואת השנה, ועוד שנה, ועוד שנה, שלוש שנים. הספירה של ט"ו בשבט היא יותר ספירה מציאותית. היא יותר ספירה מציאותית. אז אם קצת את הבטו באב, אז אני מכן עליך, אתה לא צריך שלוש שנים שלמות. למה? כי עונת הגשמים כבר עברה. עונת הגשמים זה אב טו בשבט. זה מה שקובעת עונת הגשמים. בטו בשבט יצאו רוב בשבי שנה. אז אם שתנת בפסח, אני לא אגיד לך אחרי שלוש שנים לחכות עד פסח. מספיק יש לך כבר טו בשבט. כי מבחינת הגשמים, פסח וטו בשבט זה אותו דבר. אבל אם שתלת בראש חודש כסלב, אז מבחינה מציאותית, אני דורש שלוש שנים שלמות, כן? שיהיה לך מבחינת הגשמים, מבחינת הטבע, מבחינת המציאות, אני דורש שלוש שנים שלמות. אז הספירה של טו בשבט היא ספירה שהיא קשורה לטבע, והיא ספירה מציאותית. ולכן לגבי זה אני יכול להקל רק בקטע שבין ט"ו בשבט לט"ו באב, כי שם זה כבר זמן שאין גשמים. לעומת זאת, הספירה של ראשי השנים היא ספירה שמוגדרת הלכתית, שאנחנו מגדירים את זה כראש השנה, ראש השנה לכל דבר, א' בתשרי ראש השנה, ולכן לגבי זה, אז אין ברירה, צריך לחכות את השנים האלה. כן? אז בעצם, אם נסכם רגע מה שאמרנו, אז אני חושב שיש לו מספר שיטת הרף, שהוא המקל ביותר, שיטת בעל המאור והריפה, שתמיד צריך לחכות את ט"ו בשבט אחרי שלוש שנים, אם כי אמרנו יכול להיות שהסיבות הן שונות, הריפה אומר בגלל גשם, אבל אפשר גם להשתיר את זה בגלל המעבר של המערכת, ויש שיטת הרמב״ם שבמקרה שזה לפני ט"ו באב צריך לחכות לט"ו בשבט, במקרה שזה אחרי ט"ו באב צריך לחכות לראש השנה הרביעי, במקרה שזה בין ראש השנה לט"ו בשבט אז יש מחלוקת. יש מבינים שבכל מקרה הוא מחכה לט"ו בשבט, יש מבינים שלא. איך מי שאומר מיום ליום. בכל מקרה מה שקובע זה הכנתה. כאן יש לנו מחלוקת. איך להסביר מה זה הכנתה. כן, יש מחלוקת בין הגבל החזון איש. מה מוגדר הכנתה? האם הכנתה זה... האם הכנתה במנת המעשרות זה אותו דבר. יש לנו לגבי מעשרות, יש לנו גדר שנקרא עמת המעשרות. עמת המעשרות בדרך כלל נחשב שעבר שליש גידולו. זה עמת המעשרות. ואז עמת המעשרות זה דווקא מין שכבר אפשר להפריש. אם אדם כותף עמת המעשרות, זה יכול כבר להפריש את זה עמת המעשרות. אז זה נקרא עמת המעשרות, זה לא דווקא מין, זה לא מרחיב כרגע. יש מחלוקת, אם עונת המעשרות וחנתה זה אותו גדר או שזה גדר שהוא גדר שונה. כן? ואז בפרות מסוימים זה יכול להיות נפקא מינה. אני אומר לי שאומרים שלגבי שסק זה נפקא מינה, שסק הוא זה בדיוק אזור החנתה שלו, בתור ט"ו בשבט. מה זה שאלה, אם יש עולה או אין עולה? אני חושב שהחזון איש אומר שאני אומר את המעשרות. אני יכול להיות שאני הופך את השיטות. עשה איפוך. אני הפך לי את השיטות. אני נראה לי שזה החזון איש אומר את המעשרות, אבל הרוב חלקים עליו, אומרים כמו הגר"א, שהכנתה העניין של הפרח, של הפרי, שזה לא קשור לעומת המעשרות. למעשה, בימינו, יש הרבה עולה, לצערנו הרב, כן? זה דבר יחסית חדש. מה זה נקרא לך יחסית חדש? זאת אומרת שזה אולי 30 שנה התחיל, 40 שנה, בדרך כלל, רוב הפירות היו יוצאים אחרי שנה שלישית. החקלאות התקרה הקלאסית, אז אין פירות עד שלוש שנים. אז מלא לא היה כמעט בעיות של הורדה. אבל ככל שעובר הזמן, מפתחים מזונים יותר זריזים, כן? שהם מוציאים פירות יחסית מהר. הם גם בדרך כלל קלים מהר, כן? זה עצים שזה, מחזיקים מעמד 7-8 שנים ועוקרים אותם. מסיקים לתת פירות, מין שיטת חקלאות אחרת, שהעיקר לתת כמה שיותר פירות ושהפירות יהיו כמה שיותר גדולים, לא כל כך משנה מה קורה לעץ, לא כל כך משנה מה הטעם שלהם, איך שהם נראים, מה שכתוב שמי שחרב הבית ניטל טעם הפירות. טוב, בכל אופן, אז יש הרבה עולה. כיוון שהפירות נותנים פירות מהר, העצים נותנים פירות מהר, אז יש הרבה עולה. וצריך להקפיד על זה, כן? הסיפור של עולה הוא למעשה, אם נגיד את זה בשני מילים, ועדיין הרוב הוא לא עולה. כן, ברור שהרוב, הרוב הגדול הוא לא עולה. אז אם אתה תגיד, אני אלך לפי רוב, אני לא צריך לחשוש, כיוון שהרוב הוא לא עולה. אבל כל העניין של הסתמכות על רוב זה עניין לא פשוט. א', בכלל לא רצו להסתמך על רוב. כן, רוב זה מין דין שהוא דין בדיעבד, שאין לך ברירה, אתה הולך לפי הרוב, אבל אם אתה מתחיל, אתה צריך להיות בטוח שזה לא עולה, אני אומר לך להסתמך על רוב. כן, כל הדין של רוב הוא דין שהוא קצת בדיעבד. אחרי שקרה משהו, שיש את הרוב, אתה תתערבב, אני חושב שזה הרוב זה לא כל כך רצוי. אבל חוץ מזה שיש אומרים שיש פה בעיה של קבוע, וכל קבוע כמחצה מחצה, ולכן הרוב לא עוזר פה. כיוון שבבית האריזה, אז יודעים מה עולה ומה לא עולה, ולכן שם זה היה קבוע, ולכן זה מה שנקרא קבוע על ידי אחר. שכיוון שבבית האריזה זה היה קבוע, גם מי שלקח את זה משם, זה ממשיך להיות קבוע, אז גם אצל הסיטונאי זה קבוע וגם בחנות זה קבוע ולכן יש אומרים שזה קבוע ולכן אנחנו בקיצור בהרבה מאוד פירות יש בעיה של עולה וצריך להשתדל מאוד לקנות במקומות שיש השגחה שאין עולה יש השגחה די טובה בסך הכל ברבנות יש רשימה מאוד מאוד מדויקת, כל מטה, מתי שתלו אותו וכו' וכו' ויודעים לכן יש השגחה, אפשר להסתמך על השגחה וזה הכי רצוי להקפיד על זה טוב, יש שבוע טוב
טוב Thank you.